יש עוד השלמה לשיעור בשבוע שעבר בעניין המצב ביניים שבלשון חזר נקרא נים ולא נים, תיר ולא תיר. המצב של בין השמשות בנפש, בין ישן לער, נים ולא נים, תיר ולא תיר. שמענו שהדור שלנו הוא בעצם כל הדורות מהרבשי, שהוא טבע את המטבע הלשונית, נים ולא נים, תיר ולא תיר. זה המצב מחתימת הש"ס ועד לימינו אנו, של עם ישראל, נים ולא נים, תיר ולא תיר. צריך להשלים בזה קצת. קודם כל, רבשי בעצמו ממשיך ומסביר מה הוא מתכוון, ולא נמתי ולא תיר. הוא אומר שזה מצב שבו קוראים לאדם והוא עונה, כלומר שהוא מספיק עירני שיכול לענות שקוראים לו בשמו. אבל כששואלים אותו משהו, איזה דבר שצריך ספרה, להשאיר ספרה הוא לא יכול. עכשיו, מה הכוונה להשיב ספרה? יש בזה פירוש רש, פירוש הרשב"ם, הנכד של רש"י. שכידוע שהרשב"ם הוא במידה מסוימת יותר פשטני אפילו מרש, מהסבא שלו, במיוחד בפירוש של התורה. הוא נוטה בדרך כלל לאבן עזרא יותר. גם בפסוק של גדי בחלב אמו, שהוא כותב כמו אבן עזרא לגבי ההגדרה של גדי. אבל זה סתם, הוא מאוד, מאוד פשט הרשב"ם. רש"י אומר שדבר של ספרה שלא יכול להשיב במצב של נים ולא נים, תיר ולא תיר, הוא לא מביא דוגמה, אבל הוא כותב שזה דבר שתלוי בבינת הלב. זה הלשון של רש"י. כלומר שבמצב הזה הביניים, האדם אין לו בינת הלב, ולכן אם שואלים אותו איזה דבר שמצריך בינת הלב, הוא לא יכול להשיב. הרשב"ם נותן דוגמה, דוגמה פשוטה מאוד. אומר שאם שואלים את הבן אדם איפה מונח כלי פלוני, כלומר שהבעל הוא מתנמנם במיטה, והאישה באה ושואלת אותו איפה שמת את המשקפיים שלי, קודם היא קוראת לו בשם, אז הוא עונה, הוא מספיק ער שיכול לענות לה, אבל אחר כך שואלת איפה המשקפיים שלי, אז הוא לא יכול, הוא לא יכול לומר שום דבר. אז זה נקרא שהוא עונה שקוראים לו, אבל הוא לא יכול לענות דבר שצריך סברה. אבל אחר כך רבשי ממשיך ואומר, אבל אם מזכירים לו, נזכר. זאת אומרת, מסביר הרשב"ם, המשך לאותו משל, שאם היא שואלת אותו את הבא, שמת את זה על השידה, אז הוא יכול לומר כן לא, באמת, כאילו שהוא נזכר, או שכן שמה על השידה, לא שמה על השידה. אבל סתם, איפה שמת את זה, את המשקפיים, הוא לא יודע. ככה, זה תיאור המצב של נים ולא נים, תיר ולא תיר. שהוא עונה שקוראים לו בשמו, הוא לא יכול להשיב לדבר שמצריך ספרה. שוב, לפי הרשב"ם ספרה כאן זה משהו מאוד מאוד פשוט. אבל אם מזכירים לו, אז הוא נזכר. עכשיו, למה בכלל צריך את שני הלשונות? זו השאלה של תוספות. למה צריך לומר בשני אופנים שונים, נים ולא נים, תיר ולא תיר? מתיישן, מתנמנם, אבל לא מתנמנם לגמרי, לא ישן לגמרי. ער, תיר זה ער, אבל לא ער לגמרי. התוספות במקום אחד שואלים את השאלה הזאת, בשני, יש חמש מקומות שהלשון הזה מוזכר בש"ס, כמו שאמרנו, בשני מקומות תוספות שואלים את השאלה, מה זה כפל הלשון? ובמקום הראשון עונים ש, שזה תחילת שינה לעומת סוף שינה. נים ולא נים הכוונה שמתנמנם, אבל הוא לא מתנמנם, הוא לא נרדם לגמרי, לא נרדם. אז הוא אומר שזה מצב של תחילת שינה, שהאדם הוא היה ער והוא מתחיל להתנמנם, אבל הוא לא נרדם עדיין. הוא עדיין במצב ביניים. אז זה נקרא נים ולא נים, מה זה תיר ולא תיר? זה בדיוק ההפך. שהוא היה ישן, שהוא היה נרדם, ועכשיו הוא מתחיל להתעורר. אז תיר הוא ער, הוא מתעורר, אבל הוא לא, עוד לא התעורר לגמרי. זאת אומרת שהמצב של, לפי הפירוש הזה, מה זה כל הגלות מאז רבה שבעד עכשיו? צריך לומר שזה בדיוק לפי הסדר הזמנים, שמתחילת הגלות, חתימת הש"ס, אז העם התחיל להירדם, לישון. ואז הוא היה במצב של נים ולא נים, שהוא ישן אבל לא ישן לגמרי. יכול להיות שבמשך הזמן, בנקודות הקשות יותר של הגלות, כלומר שהשקיעה בשינה של הגלות, אז הגענו למצב של שינה, גמורה. אבל עכשיו לקראת הגאולה, שמתחילים להתעורר, כמו שיבת ציון, כל מיני תופעות של תשובה, שיש תנועה תשובה, אז אנחנו כבר בתיר ולא תיר. כלומר, שמתחילים להתעורר, אבל לא התעוררנו לגמרי. אבל במקום הראשון, התוספות שואלים על עצמם שזה לא יתאר, שכל הפירוש הזה, זה אולי נשמע טוב, זה לא יכול להיות, בגלל שהדין המקורי זה לגבי אכילה וחבולה של קורבן פסח. ושם הדין הוא שאם אם הוא נרדם או נרדמו כולם, אז לא יכולים לאכול יותר את הפסח, את הביקומן. אז אי אפשר לומר שתיר ולא תיר הכוונה שנרדמו כולם ועכשיו מתחילים להתעורר. זה לא שייך. אז אם נרדמו, אז גמרנו את הסיפור. ולכן אומרים שהפירוש הזה הוא פשוט, כאילו פירוש נחמד, אבל זה לא זה. במקום השני, במסך נידה, שם הסוגיה של הרוק התפל שדיברנו לפני שבוע, אז שם שוב פעם מביאים את החלוקה הזאת, את הספרה הזאת, שנים ולא נים זה תחילת שינה, ותיר ולא תיר זה סוף שינה. ואומרים שהשלש, מקשים את הקושה, שלכאורה זה לא מסתדר עם עם הפסח, אבל אומרים שאפשר לתרץ את זה, ואין תירות שם. כלומר שכן אפשר לקיים את הפירוש הזה באיזשהו אופן. אחד מהאחרונים החשובים נקרא ארוך לנער, אז הוא לגמרי יורד על התוספות, משני בחינות. קודם כל הוא אומר שאם מסתכלים מדייקים היטב בשני המקומות, אז קולפים הפוך. שפעם אחת כתוב שנים ולא נים זה תחילת שינה ותיר ולא תיר זה סוף שינה, פעם שנייה כתוב ממש הפוך. שנית כל, אי אפשר לתאר, אומר שאין תירוץ, זה לא יכול להיות לגבי פרק, רגע שנרדמו, אז גם מה, אין תירוץ על זה. אז זה הוא למדן מופלג, הלוכה לנר. אז הוא שולל את זה לגמרי. בכל אופן, צריך כן לחשוב שאולי אולי אפשר לקיים את הוורט. לכאורה הדרך היחידה שאפשר לקיים את הוורט הוא להפשיט את זה. כלומר שבאמת אם נרדמו לגמרי ועכשיו מתעוררים לתוך התרדמה, אז זה מקרה אבוד בפסח. אז איך אפשר לקיים את הפירוש הזה? רק אם נשית את זה ונאמר שמדובר במצב של, כאילו שזה בא לתאר מצב, לא מציאות. כלומר שיש מצב, אם אני רוצה להבין, יש מצב שזה לא בדיוק אותו הדבר. ניתן דוגמה בטבע פשוט. האם הזריחה והשקיעה זה אותו הדבר. אז לכאורה, על פי מדע, שמסתכלים בהזריחה ומסתכלים על השקיעה, זה אמור להיות בדיוק אותו הדבר. זאת אומרת, הזריחה זה סוף שינה. והשקיעה זה תחילת שינה. אז מדעית, לכאורה, זה אמור להיות המצב שרואים והחוויה שחווים, זה אמור להיות הנוח. אבל מעשה זה לא הנוח. את חוויית הזריחה, וחוויית כל מי שבטבע יודע שחוויית הזריחה וחוויית השקיעה זה לא, אותו, לא אותה חוויה. אף על פי שעוד הפעם, שקשה להסביר למה זה לא אותה חוויה. מדעית. עכשיו, לענייננו, ככה אפשר לומר שרב אשי רוצה להסביר שיש באמת שני מצבים. יש מצב של תחילת שינה, שזה על דרך שקיעה, שקיעת החמה, בנפש. גם כאילו זה גם קובע עד כמה האדם הוא עירני להשיב לשאלות ששואלים אותו באותו מצב. נאמר את הוורט לפני שנמשיך. הוורט הוא שהמצב הזה, מה שהוא יוצר נפשית, הוא יוצר מה שהיום קוראים משבר זהות. זאת אומרת שעיקר השאלה ששואלים את הבן אדם במצב הזה, זה מי אתה? עכשיו, משבר זהות, שזה המצב שלנו היום, בעם ישראל. זה אחרת אם אני בירידה, כלומר שאני מתנמנם, שקודם היה ברור לי לחלוטין מי אני. מה זה קודם? קודם או בחיים האלה או בגלגול הקודם הקרוב. היה מאוד ברור הזהות שלי, היהודית שלי. אבל עכשיו זה מתחיל לשקוע. אז זה נקרא נים ולא נים. אבל במצב שאני מתעורר בתשובה, כשהעם מתעורר בתשובה, שזה תיר ולא תיר, איך הגענו לזה לפני שבוע, תיר ולא תיר? בגלל שזה קשור למילה תורה. כל התורה זה בשביל תיר ולא תיר. לעורר אותנו מהשינה שלנו. אז זה כבר כמו זריחה. הרי כל הגאולה זה כמו הירת השחר. והמצב הזה של הירת השחר, לקראת הגאולה, זה תיר ולא תיר, זה לא נים ולא נים. זה תיר ולא תיר. לכן זה הזמן האידיאלי של גילוי תורה חדשה, תורת משיח, כדי לפעול את התיר ולא תיר. שוב, לכן אפשר לומר שמה שתוספות מתכוונים בעומק, או שזה הפשט או שזה העומק של הדברים, שכדי להבין את המצב הזה נכון, צריך להבין שיש קוטפיות במצב הזה. במצב הנפשי הזה יש את המימד של הנים ולא נים, ויש גם את המימד של התיר ולא תיר. יכול להיות שהכל נמצא כאשר אדם עוד לא נרדם, כמו לגבי אכילת הפסח. עכשיו, אפשר היה לפרש, ניתן עכשיו עוד כמה גוונים לפילוש הזה, של נים ולא נים, תיר ולא תיר, כדי להשלים את התמונה. במקום לומר שזה תחילת שינה וזה סוף שינה, הייתי יכול לומר שהלשון של רב אשי בהמשך, הוא בעצמו מסביר, שוב, זה משהו פשוט מאוד, שלא ראיתי אף אחד שכותב את זה, שאיך שהוא מסביר את המצב הזה, זה בעצמו הסבר למה השתמשתי בשני ביטויים, בשני לשונות, נים ולא נים ולא ותיר ולא תיר. מה הוא אומר? שהמצב הזה שאם קוראים לך, אתה עונה, אבל אתה לא יכול להשיב לדבר שבספרה. אז יכול להיות שזה נקרא נים ולא נים. נים שאני לא יכול להשיב ספרה, ולא נים שלפחות אני כן יכול לענות שקוראים לי. זה נים ולא נים. אבל מה זה תיר ולא תיר? זה ההמשך, מה ההמשך שלו? שאם מזכירים לי, אז אני נזכר. אז תיר, הכוונה שאם מזכירים לי, אני נזכר, ולא תיר, שאני לא נזכר מעצמי. בלי להזכיר לי, אני לא נזכר. אבל אם מזכירים לי, אני כן נזכר. יש כן מפרשים שאומרים שבעניין הזה להזכיר מישהו, יש לפעמים שצריך להזכיר לו הרבה פעמים, עד 100 פעמים. זה גם כן, זה מוסר הסכם מאוד יפה לגבי לעורר מישהו בתשובה גם כן. שאם זה לא הולך, פעם ראשונה, מה העיקר להזכיר לך בדור שלנו? זה כמו שאמרנו, העיקר זה להזכיר לך מי אתה. להזכיר לך שאתה יהודי, ומה המשמעות של להיות יהודי. אז אם זה לא הצליח פעם ראשונה, צריך עוד פעם להזכיר. אם האדם הוא נרדם בתרדמה עמוקה, בקומה, אז אולי זה לא יעזור אפילו 100 פעמים להזכיר. זה לא איזו התערבות מיוחדת מן השמיים. אבל אם הוא במצב, אפילו ודאי יש, בכל מצב ביניים יש אין סוף מדרגות. אם הוא עדיין במצב, אפילו מצב נחות של תיר ולא תיר, אז בסוף, אם תזכיר לו מספיק פעמים ומספיק בצורה מגוונת, אולי כל פעם לשנות את ההסבר, את הטון, את העניין, אז בסוף הוא ייזכר. אתה צריך להזכיר לו מכל צד ופינה, עד שהוא בסוף ייזכר. אז אפשר לומר שזה שאם מזכירים לו מספיק, הוא ייזכר בסוף, זה נקרא תיר ולא תיר. אבל זה שבהתחלה, לענות לשם שלו כן, אבל קצת יותר מזה, להשאיר ספרה לא, או לא יהיה. זה נקרא נים ולא נים. אז יכול להיות, זה פירוש מאוד מאוד פשוט שמתבקש, למה יש פה שני לשונות, נים ולא נים, תיר ולא תיר. עכשיו, על דרך זה, יש מקום אחד שאבולעפיה כותב, שהוא מביא את הריזה לשון כל כך אסיסי ויפה, שזה מתאים לאבולעפיה לעשות מזה מתאמים, מהענים ולא עונים, תיר ולא תיר. אז לא ראיתי שהוא עושה מזה גרמטיות ועניינים, אבל כן, יש מקום אחד שהוא כותב שענים ולא עונים, זה שוכח ואינו שוכח, ותיר ולא תיר זה זוכר ואינו זוכר. אז זה מאוד מתאים למה שהסברנו עכשיו. כאילו שנים ולא נים שהוא עכשיו בשקיעה, מה זה להירדם? להירדם זה לשכוח. לשכוח מי אתה. לשכוח את הזהות שלך. אז הוא שוכח, הוא עכשיו בשקחה, אבל הוא לא שוכח לגמרי. מה הכוון שלא שוכח לגמרי? שעדיין אם קוראים לו בשם, אפילו נאמר יהודי, אז הוא, על זה נאמר, כל אשר בשם ישראל יכונה. כלומר שלא נשקע ונטמע בין הגויים לגמרי, חס ושלום. אז זה אפשר לכנות נים ולא נים. אבל תיר ולא תיר זה כבר תורה, זה להתעורר. להתעורר זה כן להיזכר פתאום. כשאתה מתחיל להיזכר, זה זוכר, אבל לא זוכר לגמרי. זה פשט יפה, למה צריך לומר נים ולא נים, תיר ולא תיר. עכשיו, יש פירוש מאוד נחמד של הגאון של הגר"א. על הפסוק, יש כמה פסוקים במשלי, בספר משלי, שמשווים בין שינה לבין תנומה. אחד מהם הוא אל תיתן שינה לעיניך ותנומה לאף אפיך. מסביר הגאון פירוש מאוד מאוד יפה ואקטואלי שייך לנו, ש שינה ואתה אומר שהכל מדובר על תלמיד חכם. ותלמיד חכם שהוא ער, הוא יכול להיות ער אבל עדיין מתנמנם, מה הכוונה? שינה לעיניך זה סילוק המוחין לגמרי. אז אל תיתן שינה לעיניך שהמוחין לא מסולקים ממנו, עדיין זוכר את התורה שהוא למד. הוא יודע תורה, הוא חכם בתורה, אבל יכול להיות בהחלט שהוא לא בקי, ויותר גרוע מלא בקי, שהוא בור ועם הארץ בענייני העולם הזה, בחוכמת העולם. ואז הוא כותב משהו מאוד מאוד חזק, הוא אומר שתלמיד חכם שצריך לפסוק הלכה, במיוחד ריב בין שני אנשים, צריך לפסוק דין בחושן משפט, אם הוא יודע את כל התורה כולה, פיקס, פרפקט, אז אין שום ביטחון שהוא יפסוק דין אמת לעמיתו עד רבה. זה בטוח שאם אין לו ידיעה ופיקות, הוא מבדיל בין שתי מילים חשובות מאוד. אחד זה להיות חכם והשני זה להיות פיקח. מה שחכם זה חכם בתורה. ופיקח זה פיקח בענייני העולם הזה. אז אם כבר הגענו לחכם ופיקח, אז גם נראה משהו מאוד יפה שהם משלימים אחד את השני. חכם פוס פיקח זה 16 בריבוע 4 בחזקת 4, 2 בחזקת 8, חכם פיקח. יש עוד הרבה רמזים בשתי המילים האלה. גם כן לא רמז, משהו יותר מהותי. ידוע מהבעל שם טוב שיש שלוש מצוות העיקריות של יהודי שזה לא כתוב בתורה. שהראשון ביניהן הוא להיות פיקח. והכוונה פיקח כמו שהגאון אומר, לא חכם. לא חכם בתורה, פיקח. פיקח בענייני העולם הזה. אומר הגאון כאן בפירוש שלו, שמישהו לא פיקח, הוא אף פעם לא יפסוק דין אמת לעמיתו. הוא יכול לפסוק דין אמת, אבל לא לעמיתו. כלומר שהוא לא יכיר אף פעם את הנסיבות ומה שמתרחש, מה שקורה בשטח, במציאות. וזה נקרא שהוא מנומנם. הוא ער, כאילו בפנימיות, הוא לא נותן שינה לעיניך, שזה בפנימיות, שהוא חכם בתורה, 100%, יושב ולומד תורה יומם ולילה, אבל בחיצוניות, שזה אף הפך, אז החיצוניות, שמה הוא מנומנם. עכשיו, לפי העבורת הזה שלו, שעיקר הדין אמת לעמיתו זה שאדם הוא גם חכם וגם פיקח. כלומר שהוא לא ישן וגם לא מתנמנם. אז אפשר לפרש מה שהוא לא מפרש, שזה שוב לפרש מה זה בית הלשונות, נים ולא נים, תיר ולא תיר. גם בצורה פשוטה. נים ולא נים זה שהוא לא מנומנם. נים ולא נים זה הפשט הוא שהוא כן מנומנם. כשאני רוצה שהוא לא יהיה מנומנם. נים ולא נים זה שהוא מנומנם. כלומר שהוא לא פיקח, בגלל שהוא לא, הוא גם לא מקדיש לזה שום תשומת לב. זה לא חשוב לו ענייני העולם הזה. אז הוא באמת נים והוא מנומנם. מה שהוא אומר שהוא לא צריך להיות, אל תיתן שינה לעיניך ותנומה לאף הפך. מה זה תיר ולא תיר? תיר ולא תיר זה אפשר לפי דרכו, זה קצת פורט, אבל זה מתאים לו מאוד, שתיר זה תורה, ותיר זה ער, ואז אני אומר לך, אם אתה נים ולא נים, אם אתה מנומנם, אז גם התורה שלך זה תיר ולא תיר. גם מה שלכאורה אתה ער בתורה זה לא ער. נדמה לך שאתה ער בתורה, אבל אתה לא ער בתורה באמת, בגלל שאתה נים ולא נים. עכשיו שוב, מה המוסר להשכל קודם כל מזה? המוסר להשכל זה שצריך להתמצא בעניין, מי שרוצה לפסוק ולהכריע דין אמת לעמיתו, הוא צריך להיות פיקח בענייני העולם הזה, לא רק חכם בתורה. עכשיו זה וורט שכולם יסכימו לזה, זה לא וורט מסנגד, זה וורט גם חוסית. שכל אחד ואחד, היחל מהבר שם טוב בכבודו ועצמו, שהוא אמר שהמצווה הראשונה זה להיות פיקח, אז ודאי ובדאי שהוא יסכים שזה דבר אמת לעמיתו, כמו שהדין שיוצא מזה דין אמת לעמיתו. גם מה זה אומר לגבי הגלות? מתאים לפי הכלל שאמרנו בהתחלה, שכל הגלות שלנו זה המצב של נים ולא נים, תיר ולא תיר, אז זה בדיוק מתאר את המציאות של הגלות. שהתורה זה לא תורה, בגלל שהעולם זה לא עולם. בגלל שלא באמת מאורים בעולם, ומכירים את העולם, ופיקחים בעולם. אז לכן, שזה נים ולא נים, כלומר שיש תנומה באף אפיים בגלות, וזה שוב, זה מפני הנסיבות שלא, גם לא נתנו לנו להיות מאורים ב... יותר מדי. אבל ככה קיבלנו את זה, את הגזר דין הזה. יישמנו את זה ושקענו יותר ויותר עמוק בתוך התנומה שלא להיות עסוק בתיקון עולם בשטח. וככל שזה נים ולא נים, אז ככה זה הולך וגובר תיר ולא תיר. שכל התורה, כמה שלומדים תורה וחכמים בתורה, זה לא זה. זה יכול להיות אמת, אבל זה לא אמת לאמיתו. עכשיו, כמובן שהדבר הזה זה מתאים מאוד מאוד, מה שגם הגאון בעצמו כותב בהקשר אחר, גם אנחנו, שכמו שצריך להיות בקי גם בענייני העולם הזה, גם צריך לדעת, מצד אחד הגרא אומר שאם אתה לא מקובל, לומד קבלה, אתה גם לא יכול לפסוק דינם. אתה גאון בניגלה, אתה לא בקי בנסתר, אז גם אתה לא יכול לפסוק דין. וגם אם אתה בקי בניגלה ואתה אין לך יד בכלל במדעים, מדעים זה גם חלק מידיעת העולם הזה, אז גם אתה לא יכול, אם אתה לא מעודכן. להיות פיקח בענייני העולם הזה, זה משתמע יותר בין תורה לבין בין חכם לבין פיקח. חכם זה משהו נצחי, זה לא משתנה. לכאורה זה לא משתנה. ופיקח זה כל הזמן משתנה, בגלל שהעולם הזה כל הזמן בשינויים, כל הזמן יש עדכונים. גם מדע וגם חלש, הכל. עכשיו באמת, בגלל שיש זיקה ביניהם, בין החוכמה לבין הפיקוד, זאת אומרת שגם בתורה יש שינוי פנימי כל הזמן, בגלל שהוא חייב להיות צמוד לפיקוד, למציאות. אם כן, יש פה עוד פירוש עמוק ומאוד נוגע לתיקון הגלות. כלומר, שתיקון הגלות זה להתעורר לגמרי, לקיים את הפסוק הזה, כמו שהוא כותב, אל תיתן שינה לעיניך, ותנומה גם לא תנומה לאף הפך. ואז יכול לתת דבר מתוקן שזה אמת לאמיתו. כלומר שזה תורת הנגלה עם הקבלה, ועם הפיקוד בעסקים, ועם המדעים, הכל. ואם אין את הכל, אז הכל, אתה נים ולא נים, אתה מתנמנם, אתה נים ולא נים, וממילא אתה תיר ולא תיר, שכל התורה שלך זה לא זה, זה לא תיר, אתה לא עירני באמת. אם כן, נסכם את זה בארבע מדרגות של פירוש. למה צריך את שני הלשונות? שנים ולא נים, תיר ולא תיר. שפירוש אחד הכי נמוך, שזה תחילת שינה, סוף שינה, כפשוטו. יש בזה קושיה בתוספות, אבל בכל אופן הוא כותב את זה פעמיים. בפעם השנייה הוא אומר שאפשר ליישב את הקושיה. פירוש שני זה הפשטה של הדבר הזה. שזה מצב שהוא באמת כולל באותו מצב חוויית שקיעה וחוויית צריכה בנפש. שזה על דרך, זה רק להעלות את זה דרגה, כאילו להקפיץ את זה דרגה, התחילת, המושג תחילת שינה, סוף שינה. יש מדרגה שלישית, שזה קשור לשכחה וזיכרון. שאתה שוכח ולא שוכח, ואתה זוכר ולא זוכר. אתה שוכח, בעצם אתה עכשיו שוכח, אבל אתה לא שוכח, יש משהו אחד שאתה לא שוכח. כל אשר בשם ישראל יכול. אתה זוכר, אתה... כאילו זה הכל, כל המדרגות כאן זה קומה על גבי קומה. אתה זוכר, אבל אתה לא זוכר, אתה לא זוכר מעצמך. אתה רק זוכר שיזכירו לך. ואולי צריכים להזכיר לך מיליון פעמים עד שתזכר. יש הפירוש הכי היום, זה הפירוש הזה ש... שלפי הגרא, ההבדל בין תנומה לבין שינה וערנות, שכל זמן שאתה מתנמנם ביחס לעולם הזה, למציאות, התורה שלך היא לא טובה. אף פעם לא תזכה לפסוק דין אמת לאמיתו, להוציא את התורה, את האור של התורה לאור, לאור עולם. עכשיו מי שמתבונן יכול להבין שארבע המדרגות כאן זה הביאה או י' כבב כמלמטה למעלה. ניתן לחכם ויחכם מאוד. עכשיו זה השלמה שנייה לגבי הצורך בנים ולא נים. שוב, אמרנו שבלשון גופה של רבשי יש שם את הנים ולא נים תיר ולא תיר. שזה שקוראים לך בשביל אתה עונה, אבל אתה לא יכול להשיב דבר שבספרה, זה נים ולא נים. ואילו, זה שייך למדרגה השלישית בעיקר. ואילו, מה שאתה, אם מזכירים לך, אתה נזכר, זה תיר ולא תיר. עכשיו נעשה בקיצור את השאר גד. עכשיו גד זה שאר מאוד חשוב גם בלשון הקודש וגם אולי עוד יותר בלועזית, בגלל שבלועזית גד זה הקודש פה ויכולתו ויעצמו. וזה גם גוד, שזה עצם הטוב להיטיב. אז אם כן, זה שאר חשוב ביותר, ג' ד'. נעשה את זה לפי הסדר. הפירוש הכי עליון שנשים אותו בכתר זה גד ממש כמו דלת, והרד"ק כותב את זה שתי אותיות, בדרך כלל כל השורשים זה שלוש אותיות, אבל כאן זה שתי אותיות כמו דלת, רק, וזה לשון מזל. כמו בפסוק הולכים לגד שולחן, כמו אותו אמרנו שיש לנו גד בין י' ב' שבטי קר, השבט של חודש אלול, של מזל בתולה של חודש התשובה, הרחמים, לפי סדר הנשיאים זה שבט גד. ושהוא נולד, אמרה ליה אמנו, בא גד, בא מזל טוב. והבא גד הזה כנראה שהוא גם מסוגל לתקן את הבגידה, את הבגד, בסר כתיב מלשון בגד, כמו שרשי גם כותב. עכשיו, מזל זה גם שייך למאמר של עין ב', הוא מביא שהקו אור אין סוף, שהוא ממשיך את המתיקות מהמזל העליון לתוך הפרי הגשמי, שזה סוד הקו שהוא בעצמו נקרא מזל בלשון הזוהר, זה השורש של כל המזלות. מזל זה נוזל שפע. במאמר הוא מדבר על המשכת מתיקות לתוך הפרי, שהמתיקות הרוחנית הופכת להיות מתיקות גשמית דרך המזל שמכה בו ואומר לו גדל. זה נהיה עוד קשר בין גד, שזה המזל, לבין גדל, שזה לגדול, שזה הגדי הזה, שהוא עכשיו בתהליך גדילה, כמו שהזמנו קודם. עכשיו, זה כתר. יש שורש של שלוש אותיות בלשון הקודש, שזה ג' מ' ד'. מכניסים את המם מהאמנטיב לתוך הגד, זה הופך להיות גמד. מה זה? אז הוא קטן, הוא גמד. אבל מה זה גמד בתנך? יש שני גמדים בתנך. יש גומד עמתה, זה שיעור, זה עמה. את מכאן וכאן זה גומד. עכשיו, אם באמת בן אדם הוא ככה גבוה, כמו עמה אחת של יד, אז הוא גמד. אבל הפירוש גומד, גמד, בעברית, בלשון הקודש, זה אמה. גומד אמתה. גומד, סליחה, גומד אורכה, זה הפסוק. הגומד זה אמה, כמה זה ארוך, אורכה, זה גומד אורכה, זה לשון הפסוק. יש עוד גמד, שזה כבר כתוב גמדים. גמדים במגדלותייך, פסוק בנביא ישוב, קשר מובהק, לשון נופל על לשון בין השאר גד לבין השורש גדל, מגדלותייך. יש פירוש שהיו מעמידים על המגדלים, צופים, לצפות על האויב, לדווח על האויב. והיו שמים גמדים, את אנשים קטנים, בגובה של אמה, כדי שהאויב לא ישים לב להם. שהם הגמדים על המגדלים. אז אם כן, הגמד הוא על המגדל. הוא קשור למגדל, אבל הגמד זה מגדל של אורך. זאת אומרת, בשורש, הגומד הזה זה שיעור. עכשיו, כל מידה של שיעור, במיוחד שיעור מינימלי כמו גומד, קוראים זה קו המידה. בשורש זה בוצינה דקרדוניתא, שהוא מודד את המציאות. כנראה שמודדים את המציאות, כמו המציאות של עם ישראל, עם גמדים. את כל אחד הוא כך וכך גמדים. זה שיעור בסיסי של מדידת מציאות. והשיעור הזה הוא מתרבה, הוא גדל והולך, הגומד. עכשיו, המושג בוצינה דקרדוניתא, זה גבורה דעתיק שמתלבש בחוכמה סתימה דעריו, אך משם הוא מאיר במידה הבסיסית של המודה, ראשית הגילוי של המודה, הוא גם מודד את כל האצילות, שזה החוכמה דעצילות. הוא נקודה אחת קטנה, מצוירת, לכן, עם כל ההסבר הזה, צריך כמובן להתפונן בזה, אני שם את הגומד כאן, בחוכמה. כי יש את הקו אור אינסוף בתור מזל, שהוא ממשיך שפע ואור ומתיקות. בהגשמה הוא לוקח מתיקות רוחנית ומוריד את זה להיות מתיקות גשמית. אז זה באמת מתאים הביטוי, אם כי שהביטוי הזה זה בלעומת, זה לגבי הקליפה שכתוב האורחים לגד שולחן. אבל זה מתאים גם בקדושה, שמה זה שולחן? שולחן זה אוכל. שולחן זה מתיקות, מה אני רוצה בשולחן שלי? אני רוצה מתיקות גשמית. זה בדיוק מה שמסביר במאמר, שהמתיקות הגשמית זה נמשך מהמזל. מהשולש, מהמתיקות הרוחנית, אז האורחים לגעת שולחן. אחר כך יש הגעת הגומד הזה, שהוא סרגל בסיסי למדידת מציאות. והיות שהוא קטנצ'ק, אז הוא גם כן בגדר, כמו בפסוק הזה השני, שיש שם גם עדים, הוא בסוד רואה ואינו נראה, בגימת ישראל. אחד מהסודות הכי יפים שלנו, של העם ישראל, שהוא גם כולנו, כי אתם המעט מכולם, הם כולנו גמדים. ומישהו גמד, הוא רואה ואינו נראה. גמדי ישראל, בלי ראש. עד כאן הגמדים, שזה הגדי, זה עוד אחד מהגדיים שעתידים להיות תיאשים. עכשיו, בפסוק שאנחנו אומרים, קריאת שמע של המיטה, שכל אחד יכול לומר את זה עכשיו. גד גדוד יגודנו והוא יקוד עקב. ישר ועבור שלוש פעמים. אז יש שם גד, בא גד, ויש שם גדוד, וגם יגודנו. אז לפי הרד"ק יש בעצם כאן לשון נופל על לשון שלושה דברים שונים, יש גד בפני עצמו, הוא כותב גד, שתי אותיות גד בפני עצמו. גדוד זה שורש גדוד ג' ד' ד', ויגודנו זה ג' ו' ד'. עכשיו שני השורשים ג' ו' ד' וג' ד' ד' הם מאוד קרובים, כל כך קרובים שהוא אומר שזה כמעט אותו הדבר. בכל אופן הוא כותב את השני שורשים ג' ו' ד' כמו יגודנו, וגדוד, שזה ג' ד' ד', גדוד, גד, גדוד, יגודנו, והוא יגוד עקב. עכשיו, מה יש חוץ מגדוד? גדוד זה מחנה צבא. אבל בג' ד' ד' יש לא תתגודדו לשון סריטה. היום מדברים אנשים סרוטים. זה איזה מין גד של הלאומת זה. משורש גדוד. אבל יש גודו אילנה, משורש גוד, לא משורש גדד, שזה לשון קריטה, לכרות עץ. שזה מופיע בדניאל, בארמית של המקרא. יש גם בארמית של הגמרא, יש עוד הרבה גדים. גוד או אגוד. אבל גם בלשון מקרא יש גודו אילנה של לכרות, לשון קריטה. כלומר, שבשני השורשים האלה שהם מאוד מאוד קרובים, גוד וגדוד, יש גם המושג של גדוד, של קיבוץ, של אסיפה, תכף נאמר עוד איזה שורש זה קשור, אבל גם איזה פעולה של גבורה או שריטה, שזה יכול להיות שריטה בבשר וגם שריטה בנפש, או קריטה. לכן, אם נאמר שבכל אופן הגימל וו דלת הוא קצת יותר מושב מהגימל דלת דלת, שזה עוד יותר מגושם, יותר חזק, בצורה דקדוקית, אז נשים את הגדוד בגבורה, ואת הגוד, שזה השורש שלו, בבינה, כמו שהפסוק אומר, אני בינה לי גבורה. מינה דינין מתארין. בשני השורשים האלה יש משמעות של קיבוץ, אבל קיבוץ, הפשט הוא קיבוץ לצורך מלחמה, את מחנה מלחמה, שזה גבורה, וגם כן עוד איזה משמעות, או של שריטה, או של קריטה. לכן זה מתאים שיהיה פה, הם כמעט אותו הדבר כתוב. אז מתאים שאחד יהיה גבורה ואחד יהיה שורש הגבורה בבינה. עכשיו, זה שיש פה משמעות של גד, של גדוד, של קיבוץ ואסיפה, אז יש עוד שורש, שזה אולי הכי חשוב מכולם, שזה אגד. ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. לפני כמה שבועות קראנו בתורה אגודת איזוב. ולקחתם אגודת איזוב וטבלתם בדם אשר באסף. ונגעתם על המשקוף, על שתי המזוזות. את כל מה שלמדנו על משקוף ודם, זה הכל מתחיל מאגודת איזוב, שזה שלושה כלחים של האיזוב ביחד, ככה זה אומרים. אז איפה זה אגודה? אגודה זה בדעת. אז יש לי איזה גומד, איזה קו מידה, איזה בוצינה דקדוניתא בחוכמה. ויש לי איזה גוד, שגם יש בזה אסיפה, גם באמא יש מובן של אסיפה, וגם קריטה מן הדינים מתארים. ויש בדעת, שזה בעצם מקשר את כל השלושה, בגלל שהאגודה הזאת זה שלושה, שלושה כלחים. בדעת. עכשיו, מה יש בחסד? גבורה כבר יש לי. בחסד יש גדל. אמרנו שכאן נעשה קצת יוצא מן הכלל, שנכניס את השורש גדל, היות שהוא כל כך קשור, בכמה וכמה הקשרים. והלמד זה למד של למנר. כמו שאפשר להוסיף ריש, דיברנו, לתפארת הלשון, כל הלמנר מתחלפות. באמת, אם הייתי שם ריש בסוף האגד, היה גדר. גם מילה חשובה מאוד, בגמרתי אין סוף. שזה גם שייך, הייתי יכול לשים את הגדר בגבורה והגדל בחסד. ואז להעלות גם את הגוד וגם את הגדול, שהכל יהיה בינה, באימא. מה יש לי בתפארת, בשביל תפארת? בתפארת יש מגד. מה זה מגד? מגד זה לא רק, זה מגדים. שלפעמים כתוב בתנ"ך מגדים, לפעמים כתוב מגדנים, עם תוספת נון. מגדנות. מגד זה לא רק פרי משובח, זה גם זהב הכסף יש בתנ"ך. אז המפרשים מסבירים שכל דבר משובח, מפואר, הוא נקרא מגד. אז היות שמגד זה כל דבר משובח ומפואר, אז מתאים שנשים אותו בתפארת, כל המגדים. כמובן שיש כאן, היות שמגד זה באמת פרי טעים, עם מתיקות הזה, שוב, זה ממש מתאים לנושא של עין בייז, שמאגד העליון, מהמזל, ממשיכים לתוך, כאילו, מגשימים את זה, איפה ההגשמת הכתר בספירות, איפה עיקר ההגשמה של הכתר בתפארת. אז מהכתר, מהאגד העליון, ממשיכים לתוך המגד את כל המתיקות של הפרי וכל השבח והפאר במקום התפארת. מה יש בשביל נצח והוד? נצח והוד זה הגדי כפשוטו. מה השורש של גדי? לא תבשל גדי בחלב אמו. מה השורש של המילה גדי? ג' ד' ה'. יש עוד מילה בשורש הזה חוץ מגדי, ג' ד'. שני גדות לירדן. שניהם שלנו. שזה שייך לתנועת נוער שלנו. לעשות הרבה טיולים, אבל בשביל זה צריך לקפוץ כגדי. לקפוץ את הירדן. צריך לקפוץ כגדי על שתי גדות ירדן. עכשיו, איזה משל בקבלה, בגוף, מה זה נקרא גדות? גדות זה ממש, הלשון בזוהר, טרין פלגי גופה, המותניים, הצדדים של הגוף, זה הגדות של הגוף. וזה ביטוי מובהק בקבלה לנצח והוד. עכשיו, למה הגדי הוא נצח והוד? בגלל שהוא קופץ כגדי, זה הקפיצה. כתוב שקפיצה בשתי רגליים. דילוג זה ברגל אחת, אבל קפיצה זה בשתי רגליים. להיות גדי, שנקרא קופץ כגדי, צריך שתי רגליים, שזה כוח של נצח. זה שהגדי הוא הוא בנצח, זה שהוא מתוקן לגמרי. זה שבהוד גם יכול להיות מתוקן, אבל מההוד יכול להיות גם הודי נהפך הלילה משחית. זה מה שכתוב, זה מה שאמרנו קודם, שהגדי יכול להתדרדר להיות קליפה, להיות יניקה לחיצונים. כמו שכתוב בזוהר, על הלוטו של גדי. אמרנו שכל השלושת הפסוקים האלה, הסימן שלהם זה הוד. ככה הסברנו בתחילת השיר. אז אם כן, הגדי עם השתי גדות, על גדותיה, צריך שהנהר והשפע הזה יעלה על גדותיה, יישפך על גדותיה. זה פונקציה, זה כוח של נצח ברוך, של ביטחון פעיל וביטחון סביר. מה יש בשביל יסוד? הכי פשוט, גיד, גיד הנשא, זה כתוב בפירוש שגיד זה היסוד, זה הברית. מה יש בשביל מהות?
דג.
מה?
דג, הוא אוכל דג ביום דג.
זה הפוף. יש עוד אחד, שכיח מאוד. נגד. איזה כנגדי, האישה נקראת נגד. מה זה נגד? נגד זה כל דבר שהוא מול העיניים. מה עוד יש בשורש נגד? יש קודם כל להגיד, זה עולם הדיבור. זה עולם הדיבור. שייך לדיבור, אמנם זה דיבור קשה, גידים, אבל זה דיבור. אבל עוד מה יש בשם? נגיד זה מלך, אחד מהשמות של משה או של מלך זה נגיד. למה קוראים לו נגיד? בגלל שהוא מול העיניים שכולם ככה רדק מסביר. מי שאומר, מי שכולם מסתכלים עליו, זה נגד. לכן, מכאן אפשר ללמוד גם מוסר ההשכלה הכי פשוט, שהעם, המבט, אם הוא עירני, אם הוא באמת יתעורר מהמצב של נים ולא נים ותיר ולא תיר, אז כל פניו, יש פסוק שהרבי אהב לצטט, מגמת פניהם קדימה, כל מגמת הפנים שלנו זה לנגד. ומה זה נגד? לנגיד, למלך. מלך ביופיו תחזנה עיניך. את כל מגמת הפנים זה למחות. את המחות זה הנגד. עם כל הפירושים זה גם יכול להיות נגד. את יש מחות לא מתוקנת שהוא המסנגד הכי גדול שלה. זה הרבה בחינות המחות הקיים, כאילו השלטון הקיים, שיכול להיות נגדנו, לא בעדנו. אבל אנחנו צריכים, התיקון של המחות זה, בעצם זה תיקון הנגד. מי כנגד? האיזה כנגדו, במובן הכי, הכי חיובי, מה זה איזה כנגדו? שהאישה. את ידוע שנגד, השורש נגד זה שלוש אותיות, מה הממוצע של השלוש אותיות נגד? זה לא חייב להתחלק בשלוש, אבל זה כן מתחלק בשלוש. זה חווה. את האישה הראשונה היא באמת הנגד. את נגד זה חווה, חווה, חווה. הערך הממוצע של שלוש אותיות נגד. טוב, אז בזה אנחנו בקיצור עשינו את השער גד. כמובן שגד רומז עוד כמה דברים חשובים בתורה, כמו שכתוב בשבת, שהדרדקי, הגדיים, דרשו את האותיות של א' ב', שהגיעו לג' ד', דרשו את זה גומר דלים. זאת אומרת שגד בחזר זה גומר דלים, זה מידת אברהם. גד זה גם כן שלושה ארבע, זה כמו הפסוק במשלי המפורסם שאנחנו הכי אוהבים לדרוש. שלושה הימה נפלאו ממני, וארבעה לא ידעתים. דרך הנשר בשמיים, דרך נחש על היצור, דרך אוניה בלב ים, דרך גבר בעמה. אז זה הכל גימל דלת, גד. את גד בגמת ישבע, כל השפין חביבין, הוא באמת נולד שפי. גד הוא הילד השפי. מי עוד נקרא על שם גד בתורה, חוץ מגד, השבט גד? יש עוד אחד, שזה גדי. יש לנו כמה חברים שקוראים להם גדי, שזה לא חייב להיות שגדי זה כינוי של גד. גדי זה שם בפני עצמו, בתורה. הוא גם כן שייך אם קוראים לו גדי, אז הוא עוד יותר גדי מגד. הוא בין המרגלים של שבט מנשה. המרגלים זה אלה שהולכים לטור את הארץ, מה שדיברנו על לטור לפני שבוע. קוראים לו גדי בן סוסי. גדי בן סוס. הרכבה מאוד מעניינת. חוץ, נשים לב, זה לא סתם, סוסי זה 8 פעמים גדי. כתוב גדי בן סוסי. עכשיו גדי זה ילד שהוא קופץ כגדי, זה נוער הגבעות, שקופצים על הגבעות. מה זה סוסי? סוסי זה סוס עבודה. סוס עבודה. זה אחד שיש לו כוח. כוח בעצמות, כוח סוס. אז רואים שבאמת צריך להיות גדי בן סוסי. שגדי בן סוסי זה כבר 9 פעמים גדי, זאת אומרת גדי פלוס סוסי. שתשע פעמים גדי זה גדי במשולש. אז הכל זה גדי. אז לא לחשוב שגדי אין לו כוח סוס, אדרבה, הגדיים יש להם כוח סוס. אבל בשביל זה צריך לקבל חינוך ואשל אותם עם ה... עם הלאומנות, לא עם הלאומיות בלבד, מה שאמרנו בהתחלה. אז זה גדי, גדי בן סוסי. עכשיו, נעבור עכשיו לעין בייז. שרנו קודם את השיר והריקותי לכם לחד בלי די. עיקר העבור של המאמר זה מה שהתחלנו לדבר. איך גם האורות וגם הכלים זה, בעולם האצילות, זה ההגשמה של שורשיהם למעלה מהאצילות. הוא פותח את המאמר בכך, שבעולם האצילות, החוכמה והבינה, וככה כל הספירות, אבל גם הספירות הכי רוחניות, החוכמה והבינה, זה חוכמה ידיעה וגם בינה ידיעה. שחוכמה מוחה ובינה ליבה, וזה ידוע. מה הכוונה ידוע? שזה מודע עם התכונה, כמו שגם דיברנו לפני שבוע, שתורה זה לשון תואר ותכונה. אז בעולם האצילות יש איזה גילוי תכונה ותורה מאורייתא, אורייתא מחוכמה נפקת לחוכמה ולבינה. מה שאין כן, מה שנאמר פתח אליהו, אנטו חכים ולא בחוכמה ידיעה, אנטו מבין ולא בחוכמה ידיעה, אלו דרגות של חוכמה ובינה שלמעלה לפני האצילות. מה זה יכול להיות לפני האצילות? או עקודים או עק, כך הוא כותב. מה ההבדל ביניהם? שעולם העקודים זה איך שכל הכוחות של הנפש כלולים בעצם הנפש, בהיעדר המציאות, בעולם האצילות יש להם כבר מציאות לכוחות, אבל למעלה בעקודים זה בהיעדר המציאות, הכוחות כלולים בעצם הנפש, ובאק זה מדרגה אפילו עוד יותר גבוהה, זה בתכלית הפשיטות הכוחות. מה זה פשיטות? זה איך שהעצם נושא את הכוחות בעצמו. את כל הביטויים זה מאוד מאוד משמעותי. יש מה שהכוחות מתכללים בעצם הנפש, בהיעדר המציאות. זה דומה למה שלמד לפני שבוע, שברצון בחפץ העליון, השם חפץ בהיעדר המציאות. אז לפי זה יוצא שלחפוץ בהיעדר המציאות, לחפוץ במצב כמו שישנו בעולם העקודים. אבל יש אפילו משהו עוד יותר גבוה מזה. יש איך שהנפש נושא בעצמו את הכוחות. שאין בכלל, יש רק נפש, אבל הוא נושא בעצמת הכוחות. אילו הכוחות באק, והמצב הזה נקרא פשיטות, שהכוחות שמה בתחתית הפשיטות. עכשיו, לפני שבוע למדנו שפשיטות זה בקו, ולפני שבוע שדיבר על הקו הוא לא הזכיר את אק, כמו שאמרנו את זה בשבוע שעבר. אז כאן הוא משלים מה שאמרנו לפני שבוע, שהקו האק, שתיהן בגדר, במילה הזאת, פשיטות, אחרי הצמצום, היחס שלהם זה טריינר אינדלו מתפשינלמי. כך הוא פותח את המאמר. אחר כך הוא ממשיך ואומר ש... יש המשל, מהמשלים הכי חשובים של החסידות, נטיעת גרעין וצמיחת עץ, או זריעת זרע וצמיחת זרעים, תבואה. ומה שאתה זורע בתוך האדמה, הכוח הצומח שבאדמה, שבארץ הוא פועל על זה, ומוציא אותו למציאות פרי. כלומר שהמציאות של הפרי נעשה מכוח הצומח שבאדמה. אבל, הוא אומר שיש בזה שתי שיטות בחסידות, אבל כאן הוא לוקח שיטה אחת, והשיטה הזאת שלוקח שהמציאות, המהות של הפרי באה מכוח הצומח, אבל זה שיש מתיקות בתוך הפרי, זה לא מכוח הצומח, זה אחרי שיש מציאות של פרי, המתיקות של הפרי זה יורד מהמזל. שעל זה נאמר שעל כל עשב ועשב יש מזל עליון שהוא מכה בו ואומר לו גדל, והוא מוריד ובכך הוא מגשם את המתיקות הרוחנית, הופך את זה למתיקות גשמית. עכשיו, הגרעין, בהמשך המאמר הוא יסביר, שהגרעין שנותנים בארץ, או הזרע, זה סוד הכלי של עולם העקודים. איך מתהווה הכלי של עולם העקודים? יש מתי ולא מתי שם, שהאור יורד, ואחר כך האור עולה ומסתלק. יש המשכה וסילוק, זה הביטוי. אז האור יורד, זה המשכה, האור מסתלק, עלייה. כשהאור עולה, נשאר משהו, יש רושם שנשאר. הראש שנשאר כאשר האור מסתלק, זה גוף הכלי של עקודים. הבעיות שהאור הסתלק ממנו, זה יותר דומה, הוא אומר, למסך, לפרסה שבין האצילות לבין ביאה, מאשר לכלים של עולם האצילות שהם באמת כלים לאור. כאן זה ראש שנשאר על ידי סילוק האור. עכשיו זה, הדבר הזה, זה הגרעין. עכשיו מה זה כוח הצומח שעובד עליו? זה הרשימו. שנשאר אחרי הצמצום הראשון. מה הפרי שצומח, שמתהווה, זה האורות והכלים בעולם האצילות. מאיפה יש להם מתיקות? דרך הקו, שזה עוד מימד לגמרי, שבוקע, אז ייבקע כשאתה הולך לתוך מקום החלל, והוא ממשיך עד לעולם האצילות את המתיקות שיש בה פירות. אז אם כן, מה יש לנו כאן? יש לנו רשימו, כוח הצומח, יש לנו גרעין, זרע, שזה הכלי של עולם העקודים. יש לנו את הפרי בעצמו שצומח בסוף, שזה הצילות, זה עולם הצילות. ויש מעין במתיקות, שהמתיקות זה בא מדרך הקו. בסדר. אחר כך, כל זה הקדמה כדי... הוא באמצע להסביר מה זה, מה המשיכו האבות. וזה כדי אחר כך להגיע למה התחדש במתן תורה, עם ביטול הגזירה של עליונים ותחתונים. אבל האבות המשיכו כל שקי. ואברהם אבינו כתוב, הוא מתחיל את כל המאמר הזה, מזה שנאמר במדרש, של אברהם נאמר מי העיר, ממזרח, שאברהם התחיל להעיר, וכתוב שאף יצחק העיר, ועליו נאמר, אור זרו לצדיק, אחר כך מביא מהזור, זה ממש בהתחלת המאמר. בזור כתוב שכל האבות, הפסוק של המשכת האבות, זה אור זרו לצדיק. ולכן הוא נכנס לכל העניין הזה של זרע, מהפסוק אור זרו לצדיק. וכל האר... אחר כך הוא מגיע לידי כך, שויקרא שם בשם השם כל עולם, זה כבר הפרק האחרון כאן, שזה התכליס העיקר, שמה שאברהם גילה, שכל בני אנוש שהיו אז, שקיימים עד עצם העולם הזה, מה שהם לא יודעים, הם לא יודעים שהכל הוא עולם. עכשיו, בדרך כלל שאומרים את הוורט הזה, שכל עולם לא כל העולם, שאם היה כתוב כל העולם, יש קריאה ויש עולם, שני דברים, והכל הוא כל של העולם. הכתוב כל, והקרא שם השם הווה, כל עולם, שהכל הוא עולם. עכשיו, כאן במאמר שלנו זה מוסבר מה הפשט. אפשר לחשוב שפשוט הוא אומר כמו עבורת המפורסם בחסידות, שכל העולם גוט יזלת אל תזגוט. אם הכל זה השם והשם זה הכל, זה כבר זה אבא השם, טוב, זה אחרי מתן תורה, זה הכל. אבל הוא רוצה לומר שאברהם אבין זה עוד לא מתן תורה. ועדיין, בכל אופן הוא אומר כל עולם. אז מה זה כל עולם? זה לא כל העולם. אז הוא מסביר שכל עולם, הכוונה שהעולם זה התגשמות של האור של השם. האור מתאבה ומתגשם בדיוק כמו המתיקות של הפרי, וזה העולם בעצמו. לא כמו מי שחושב ומאמין שהתאבות העולמות שסדר ההשתעשות זה הדרך הילה בעלול, שבהילה בעלול, העלול זה לא עצם העילה, זה מקום אחר, והעילה מתלבש בתוך העלול, ולכן הוא גם מתפעל ומשתנה על ידי העלול. העלול משפיע על העילה. אבל העיקר שהעלול בשורש זה לא העילה, וכאן הוא אומר שלא, שהעולם, לא רק, את כל מה שדיברנו עד עכשיו, זה איך נעשים האורות והכלים בעולם האצילות, מהתגשמות הכלי של עקודים והראשים ועל ידי הקו, אחר כך הוא אומר שככה זה גם כן למטה-מטה, בעולמות תחתונים, הכל, בעצם השולחן הזה זה התגשמות של אור השם. זה לא משהו אחר מאשר עולם. הכל זה אלוקות, זה נקרא כל עולם. עכשיו יש גימטריה מאוד יפה שהוא כמובן לא כותב, שכל עולם, ויקרא שם בשם השם כל עולם, כל עולם זה גם שווה כוח הצומח. אני מדבר כאן על כוח שעצם המהות של הפרי נעשה מכוח הצומח. וגם כל עולם זה גן עדן. ששם כנראה כל הסודות של האור זרוע לצדיק, הכל גדוי שם. כל עולם שווה כוח הצומח, וכוח הצומח זה גן עדן. כלומר, כשמחפשים איפה זה גן עדן. גן עדן זה כוח הצומח, שבאדמה זה גן עדן. איך אני יודע? ככה זה יצא, זה שווה. וכוח הצומח זה גן עדן, וכוח הצומח שהוא שווה גן עדן, זה, כן, כן, זה כל עולם. מה זה בנפש? ידוע שהגימטריה הזאת של גן עדן בנפש זה אמונה ביטחון. מי שיש לו אמונה ביטחון, יש לו כוח הצומח, הוא חי בגן עדן, והוא יכול כמו אברהם אבינו היהודי הראשון, ויקרא שם בשם השם כל עולם לפרסם אלוקות, שכל עולם, כלומר שעולם זה התגשמות כביכול של אור השם. זה לא משהו אחר. עכשיו זה לא בדיוק בדיוק לומר השם הוא הכל הכל זה השם. שזה נשאיר אצל אם כישה בשם גם כמו אברהם אבינו. אבל יש ודאי זה משהו חותר כאן. מה התחדש במתן תורה אחרי אברהם? אז עד כאן זה היסוד שלו. אחר כך, בסוף המאמר הוא מגיע לעיקר הנקודה. שעיקר הנקודה הוא מביא מספר שערי עולה, של רבי יוסף שקטיליה, שלפני שבוע סיפרנו עליו סיפור. ושם כתוב שהשם הזה, הוא אומר ששקאי, שזה שם הצמצום, ושם של ריבוי קדים, מיעוט אור וריבוי קדים, זה הכל קשור עם העניין הזה של כל עולם, שהעולם זה התגשמות של כל, של אור השם. מביא מהאריזה שכל שלושת עולמות יצאו מהתיקון הראשון שיהיו גם לתיקון אדיקטה, שזה תיקון כל, הוא לא מביא את זה בפרוט רעות. בפרט זה מה שאמרנו קודם, שעולם הבריאה זה כל שקאי, עולם היצירה זה כל הוויה, ועולם העשייה זה כל עדנות. אבל כל שלושת עולמות זה כלל גדול בכתבי אריז, אז הכל יוצא משם כל, התיקון הראשון של י' ג' תיקוני. עכשיו הוא אומר שמה שאברהם קרא כל עולם, הוא גם מביא מהמגיד שזה גם כן קשור לתיקון הראשון, שהכל יוצא מהתיקון הראשון של הדיקטון, של הגד, של המזל, והוא כותב יותר מזה ש... זה הסוד שאברהם זכה לזקנה, ואברהם זקן בא בימים, והשם בירך את אברהם בכל. עד אברהם לא הייתה זקנה בעולם. הראשון שזכה לזקנה זה אברהם, אבינו כותב שמה זה זקנה? זה הגילוי של הזקן, זקנה זה הזקן, והראשון שגילה את הדקנה זה אברהם אבינו, ומה הוא גילה? הוא גילה את התיקון הראשון שהוא כולל את הכל, שזה שם כל. שממנו, מהשם כל, מתגשמים ממש המציאות התחתונה. כלומר שכל העולמות, כל מה שיש כאן, זה הכל מתהווה ממש מתוך שם כל. לא בדרך אילה ועלול חס ושם. זה ההבדל בין כל העולם לבין כל העולם. עכשיו, אחרי כל זה, הוא אומר, הוא מביא מהספר שערי אורה, הוא אומר ששם כתוב חידוש יפה, חשוב מאוד. הוא אומר שהשם שקי שאמר לעולמו די, שזה קודם הוא הסביר שזה סוד הצמצום, וסוד ריבוי כלים בעולם האצילות, בשביל שאפשר להיהנות מהאור, שזה הרצון שיהיה יש והשיש ייהנה מהאורות האלוקים. הוא אומר שזה גם כן רומז הפסוק והריקות אליכם רחת בלי די, מה ששאנו קודם. כלומר, שאמר לו לא אומר די, זה גם כולל, זה חידוש לומר כזה דבר, זה שקי שאמר לו לא אומר די, זה כולל שאמר לו עולמו עד בלי די. עכשיו, לכאורה, די ועד בלי די זה דבר והיפוכו, שדי זה שיעור, עד כאן ותו לא, ועד בלי די זה בלי שיעור, זה אין שיעור, זה אין סוף. עכשיו, כל הסוף של המאמר זה להסביר שזה לא נכון. שעד בלי די, והריקודי לכם רחת בלי די, איפה זה נאמר, לא מביא את כל הפסוק, זה פסוק לקראת סוף הנבואה בעם ישראל. סוף הנבואה זה סוד החקיקה שלמדו לפני כמה שבועות. זה בפרק האחרון של מלאכי, כמה פסוקים לפני, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא וכו'. כתוב שמה, ובחנוני לה בזאת, אם לא אבטח לכם את ערובות השמיים, והריקותי לכם ברכת בידי. מה לומדים, מה הפסוק הזה אומר? זה אומר שמותר לבחון את הקדוש ברוך במתן צדקה, והשם אומר, הוא מבקש מאיתנו, ובחנוני לה בזאת, תבחנו. המלבים אומר וורט מאוד יפה, שהרי כתוב שאסור לנסות את השם. אז מה ההבדל בין לנסות ובין לבחון? כאן השם מבקש לבחון אותו. זאת אומרת, וור, צריך להתפונן אם זה באמת אוי סגרתנו לו, הוורט הזה. הוא אומר שלנסות, לנסות בין אדם, אני מנסה אותך יותר מהיכולות הרגילות שלך. כאילו, לנסות מישהו זה מלשון נס. זה כאילו לנסות אותך אם אתה יכול להתעלות מעל לטבע שלך. לצאת מגדרי הטבע שלך, זה נקרא לנסות מישהו. אבל לבחון אותו זה לבחון את אם אתה עומד בתקן, בתקנים של הטבע שלך. וכתוב בספר שהתקנים שלך זה כך וכך. עכשיו אני בוחן אם באמת זה זהב. כתוב שאתה זהב, אז אני צריך לבחון אם אתה באמת זהב או לא, אם אתה באמת ירדום או לא. זה נקרא לבחון. שלבחון זה לבחון אם אתה בתקן המתאים לך. לנסות, לנסות אם אתה יכול להתעלות מעל הטבע שלך, מעל הטבע שלך. אז הוא אומר ככה שאסור לנסות את השם. עכשיו זה קשה לי בגלל ש... מה יכול להיות לנסות את השם? הרי השם כל יכול. בכל אופן הוא אומר שכנראה שהשם גם עשה לעצמו איזה גבולות, ולנסות אותו אם יכול לצאת מהגבולות שלו זה אסור. אבל יש לו תקנים קבועים. ולבחון אותו, אם הוא עומד במבחן, אז זה מותר. ועיקר הבחינה זה לבחון את השם על ידי הרבה הרבה ריבוי מתן צדקה, אם הוא יעמוד במבחן שלו, שהטבע שלו הוא שזה ההתערות הלטל, שזה בעצם זה כל איגרת הקודש של ספר התנא קדישא. שאם נותנים הרבה צדקה, אז ההתערות הלטל זה ככה שהם קבע, זה התקן, וזה פועל, אם לא אבטח לכם את ערובות השמיים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די. עכשיו, ברכה זה מה שקיים בשורש, זה לא אינסוף. מה זה עד בלי די? שזה, באמת יש, זה נקרא די והותר והותר והותר. הוא מביא את הפסוק די והותר, מתרגם את זה ליידיש. אחר כך הוא אומר שעד בלי די הכוונה די והותר והותר והותר. אז יש הרבה ועותר, אבל זה לא לכתחילה אינסוף. אם זה אינסוף, זה לא ברכה, זה שטיפת המציאות. זה ביטול המציאות. וכאן זה לפי הכלים. באמת, איך חזר דורשים את זה? עד בלידה, עד שיבלו ספטותיכם. לומר די, די, די. אז הוא אומר שהדרוש הזה של עד שיבלו, כותב, זה בא למעט את המילה בלי. בגלל שלפי הפשט של בלי זה אין, זה אין, כלומר שזה אין שיעור, זה אין סוף. ודווקא אני רוצה להדגיש שזה לא אין סוף. זה רק די ועותר ועותר ועותר, תכף נסביר את זה יותר, ולכן דורשים את זה עד שיבלו, שזה לא בלי די, שהמילה בלי זה עד שיבלו ספטותיכם מלומר די די, שכל הזמן אומרים די די די, אבל זה לא אין, זה לא בלי די. זה פחות מבלידה, כי זה פחות מאינסוף. עכשיו, מה יצא לנו מזה? וזה חלק מהכוח של שם שקי. וזה דבר שהמשיך אברהם אבינו. מה אבות? אבות הוא ששוב יש לנו דוגמה מצוינת של ממוצע. שלא הייתי חולם שיכול להיות כזה ממוצע, לכאורה. ממוצע בין סוף ואין סוף. אפילו במתמטיקה, יש ממוצע בין finite ל-infinite. אז לכאורה, בשום מתמטיקה, לא continuous ולא discrete מתמטיקה, יש, יכול להיות ממוצע, או שזה, כמו שהוא כותב את זה בתניא בפירוש, שאפילו אלפי רבבות, 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 רבבות. איזה מספר עם מיליוני אפסים אחרי האחד, זה בדיוק שווה כמו אחד ביחס לאינסוף. כלומר, שעל פי פשט אין ממוצע בין סוף לאינסוף. מה שחידש קנטור שהזכרנו אותו לפני כמה חודשים, זה שיש אינסוף מדרגות של אינסוף. אז באמת אני יכול לומר שאלף אפס הוא ממוצע בין סוף לבין אלף אחד. אבל לומר שיש משהו בין סוף לבין אלף אפס, שזה countable infinity, אין כזה דבר. בכלל אין כזה דבר. והנה כאן הוא מחדש משהו עולמי שיש יש איזה מושג שזה יצא מכלל סופיות, אבל לאין סוף זה לא הגיע. כלומר שזה כל, סוד התורה כולה, זה ממוצע. הוא אומר את זה גם ממוצע מחבר. זה עדיין בגדר שם שקי, זה לא בגדר הווי, שזה אין סוף אמיתי, אבל מה זה? זה בהריקות ילחם רחת בלי די. במילים הכי פשוטות, זה פוטנציאל אין סופית, אבל לא אין סוף באקטואליה. עכשיו, להגדיר כזה דבר במתמטיקה אי אפשר. לומר את זה זה די קל. אם, למשל, בכל ספר התניא אומרים שבמחשבה או בכוח הדיבור שלי אני יכול לדבר אינסוף דיבורים. וזה לא בדרך גוזמה. שכוח הדיבור הוא מסוגל לאינסוף דיבור. כוח המחשבה הוא מסוגל לאינסוף מחשבות. אבל באקטואליה אין סוף מחשבות ואין אין סוף דיבורים. אין סוף שום דבר. רק שהיות שהמחשבה יכול אין סוף לחשוב, אם יש לי איזה כוח שקוראים לזה נביאת אין סוף, שכל הזמן יש נחל נובע מקור חוכמה בלשון הפסוק. אז על זה כתוב, הריקות ילחם ברכה עד בלי די. מה שיש מצבים שיש אין סוף בפוטנציאל, אבל אין סוף במציאות, באופן מעשי. זה גם יכול להסביר פליאה שהרבי כותב בכמה מקומות בהערות, במאמרים והשיחות, שיש לפעמים כתוב בחסידות שיש בעולם הזה שלנו אין סוף דברים. אין סוף חלקיקים, והרי לפי המדע זה לא יכול להיות. אבל אם נפרש את זה ככה, שזה בפוטנציאל, אז זה בהחלט כן יכול להיות. לכאורה פוטנציאל זה גם מושג מדעי, אבל כאן בשימוש איך שמשתמשים עכשיו, זה מושג שאי אפשר להגדיר אותו במדע. אז או שזה שם, או שזה לא שם. זה גם משהו מאוד מאוד חשוב, שהמילה פוטנציה, פוטנציאל, זה לא בדיוק מדעי. אבל יש במקור, במקור הברכה, יש שם יכולת להתברך עד בלי די. עד שיפלו שפתותיכם מלומר די די די. עכשיו, יש רק שני פסוקים בכל התנך שכתוב בהם בלי, עד בלי, סליחה. יש הרבה בלי, אבל עד בלי יש רק שני עד בלי. אחד זה הפסוק הזה בסוף מלאכי, ובחנון הנה בזאת, כלומר שזה קשור לצדקה ומשפט שדיברנו לפני שבוע. לבחון את השם זה לבחון את השם בצדקה. ובחנון הנה בזאת, אם לא אבטח לכם את ערובות השמיים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די. יש עוד פסוק בתהילים, פרק עין ב', תפילה לשלמה, של שלמה המלך, שזה השיר השני שרצינו שנשיר קודם. יפרח בימיו צדיק, ורוב שלום, עד בלי ירח. שני פסוקים בכל התנך, עד בלי. עד בלי די, עד בלי ירח. מה הקשר? אז קודם כל נראה פנינה, איך שזה יוצר מה שקוראים בעולם הגדול, ריבוע כסף. אם נכתוב אחד למעלה מהשני, עד בלי די, עד בלי הריח, אז כמה זה עד בלי, עד בלי? עד בלי זה חן חן. אז עד בלי, עד בלי זה כבר ארבע פעמים חן, שזה אסמב. אבל כמה שווה די הריח? גם בדיוק אותו הדבר. ככה, תכתוב את זה בריבוע. הדבר, עד בלי די, עד בלי ירח. זה תרגיל יפהפה בשביל ילדים. כולנו גדיים. שרק לתת לנו גרמטיות בשריות. לא חלביות. אז יש, זה אחד מהם. זה עד בלי די, עד בלי ירח. שעד בלי, עד בלי, שווה בדיוק די ירח. אבל גם המילה, נסתכל רגע במילה בלי, בלי זה שלוש אותיות. מה הערך הממוצע של שלוש אותיות? בלי, אם יש להם?
די.
כלומר שבלי זה די, די, די. אז עד שיבלו, איך אז אומרים את זה? עד שיבלו שפתותיכם, לא אומר די, די, די. אז מה זה די? זה בלי. יבלו שפתותיכם. זה ממש רמז מובהק. עד שיבלו השפתיים, לומר די, די, די. בגלל שבלי זה די, די, די. אז יש פה הרבה די, אבל תכליס, הדי הולך עם הירח, ועד בלי הולך עם עד בלי, ואז יש שוויון מוחלט בין החלקים. עכשיו, מה זה עד בלי ירח? עד בלי די, משהו אולי הבנתי, מה שכן או שלא. מה זה עד בלי ירח בכלל? אז רוב הפשטנים אומרים שעד בלי הירח זה עד שיגמר, עד שיחלה הירח. כאן נשים לב גם תופעה לשונית מאוד, מאוד יפה. שבלי בל זה כמו קל. זה דוגמה של חילוף בית קף. אז שקל זה קיליון. עד בלי די, מפרשים את זה, עד שיחלה, עד בלי ירח, עד שיחלה הירח. עכשיו, המצודות כותב על פי פשט שבלי זה באמת עד שהוא ייבלה. זאת אומרת שבפסוק עד בלי ירח, הבלי הוא יותר פשט מלשון בלי. היום אומרים בלי, כל רכב יש לו בלי, כל מכונה. אז הירח יש לו הרבה בלי. יש לו כל כך הרבה בלי עד שהוא נגמר לגמרי. שזה עד בלי ירח. עכשיו, הבלי של הירח זה חלק מהפשט. הבלי של עד בלי די, של עד שיבלו ספטותיכם, זה לא חלק מהפשט, זה דרוש. זאת אומרת, אף אחד מהפשטנים על הפסוק עד בלי די לא מפרש שזה עד שיבלו ספטותיכם. זה דרוש גמור. אבל עד בלי השני זה פשט. שעד בלי ירח, כך הפשטנים מסבירים שזה עד שיבלה הירח. ויבלה הירח זה כמו עד שיחלה הירח. עכשיו, רק התרגום מוסיף לזה איזה משהו עסיסי, מתהילים, ואומר שעד שיחלו עובדי הירח, לא הירח בעצמו. עכשיו, רש"י כותב שכל השפחים והנבואות שיש בפרק הזה על שלמה המלך, הכל התקיים אצלו, חוץ מעד בלי ירח. הוא לא זכה בגלל שהוא נסע 1,000 נשים והוא הידרדר. אז עד בלי ירח לא התקיים, בגלל שכתוב יפרח בימיו צדיק ורוב שלום עד בלי ירח, שזה עד סוף העולם. חיים נצחים. זה לא התקיים את זה, לא זכה לזה. בגלל מעשיו, שלא היה בתחתית התיקון. עכשיו, התרגום אומר שעד בלי ירח זה עד שיחלו עובדי הירח. בהמשך אותו פרק יש לפני שמש ינון שמו, שזה שמו של מלך המשיח. זה לפני שמש, יכולה זה משהו חיובי. אז למה על הירח זה צריך לגמור עם הירח? ועם השמש, זה לפני שמש ינון שמו. מה עדיף כאן השמש על הירח? במיוחד לפי התרגום, שזה הולך על עובדי שמש ועובדי ירח. הרי עד רבה, אם כבר הייתי חושב שהשמש זה שייך לאומות העולם, זה חמה בישה, צריך לגמור איתו עם העובדים שלו. ואילו הירח הלבנה זה עם ישראל. דומים ללבנה ומונים ללבנה ועתידים להתחדש כלבנה, אז הלבנה מתחדש לעתיד לבוא. אז מה זה עד בלי ירח? למה צריך לגמור איתו? עכשיו נאמר כלל מאוד חשוב לכל העניינים שלנו. מה ההבדל בין עובדי שמש לעובדי ירח? בדור שלנו. מי הם עובדי השמש ומי הם עובדי הירח היום? עובדי השמש זה המדענים בכלל ובעלי הטכנולוגיה בפרט. זה שזה אנרגיה. מה זה עובדי ירח? עובדי ירח זה הפסיכולוגים והפסיכיאטרים למיניהם. איך אני יודע שהפסיכולוגיה זה לונטיק, זה בדיוק. את כל המושג לונטיק זה נקרא סערורי, זה ירח. הירח זה סמל מובהק של בעיה נפשית. ולכן, מי אלו עובדי הירח? זה אלו שמשתחווים לירח כדי לרפות את הבעיות הנפשיות שלהם. וכאלה מי הכהנים של עובדי הירח? זה כל הפסיכיאטרים, כל הפסיכולוגים. הם הכהנים של הירח, שהם מתיימרים לפתור לך את כל הבעיות של הנפש. יש גם תקרובת. תקרובת זה הכדורים שנותנים לך. עכשיו, כל מה שקשור לפסיכולוגיה, זה נקרא עובדי ירח. וכל מה שקשור למדע ולטכנולוגיה, זה עובדי שמש. זה כלל גדול בתורה, בפרט בדור שלנו. וזה מאוד חשוב שהמצב שעד בלי די, הוא עד בלי ירח. וזה הדבר היחיד ששלמה המלך לא זכה אליו. לא זכה לגמור עם הפסיכולוגיה. לגמור חשבון עם הפסיכולוגיה, כמובן על ידי, באמת שעם ישראל הוא הלבנה האמיתית. והיה אור הלבנה כל החמה, ואור החמה שבעתיים כל שבעת ימים, הלבנה של הקדושה, שזה זה תורת הנפש של התורה. אבל לגמור חשבון עם הפסיכולוגיה החיצונית, זה תפקיד של משיח. כמובן ש את מי שמכיר את ההתפתחות של הפסיכולוגיה, אותו היהודי שהתחיל את זה, אז יודע שאז חשבו שכל הלונטיקס זה מחלת נשים בעיקר. ומחלת נשים זה באמת, זה בדיוק החטא של שלמה, שלכן הוא לא זכה לעד בלי ירח. בגלל האלף נשים שלו ובת פרעה, שהיטטה, שנשיו היטו את לבבו. עשו ממנו לונטיק. אז הוא לא זכה, זה מה שחזון אומרים, ורשי מביא, שלא, מכל הדברים זה הדבר שהוא, לא, שהוא פגן בו, ולכן הוא לא זכה בקיום העד בלי ירח. בכל אופן, אנחנו צריכים לחבר את העד בלי די עם העד בלי ירח. וכמו שהספר שערי אורה אומר, ש אולי לפני שנגמור, נאמר עוד לשון נופל לשון, אמרנו שבלי זה לשון בלי, איזה עוד לשון זה היום? מה עושה הבלי הכי גדול בנפש? בילוי, בילוי, בילויים. את כל העולם היום, דיברנו, לפני שבוע דיברנו על תיירות. תיירות זה סוג של בילוי. ויש כל מיני בילוי, כל המקומות, בכל הערים המפורסמות בעולם, מפריז ועד ניו יורק, זה הכל בילויים. מה זה עושה בנפש? מה זה נותר בנפש?
בלי.
הבלי הכי גדול. לכאורה אתה נהנה מהחיים, אבל מה שזה לוקח ממך זה הבלי הכי גדול שיש פה. וזה צריך גם כן את הכל הבילוי.
לבלות.
מה?
לבלות.
כן, כן. איך אומרים בילוי באנגלית? בילויים.
Entertainment.
Pastime. לא, אם יש איזה בר שזה בילוי. לא שזה entertainment, אבל זה בידור. אין בדיוק. זה מאוד מעניין, חשבתי. Entertainment זה בידור, ו-past time זה לא חושב שזה בידור, אולי זה נשמע כמו, זה לא מה שמתכוונים.
Have a good time.
בסדר, אבל זה לא, זה סתם. זה סתם. בכל אופן, עד בלי ירח, זה כנראה שמתי עושים בילויים? מה הזמן של הבילויים?
בלילה.
בלילה, שהירח, בזמן שלטון הירח. זה הזמן של הבילויים. אז צריך עד בלי די לגמור איתם. לגמור עם הבילויים של הספר האחרון. באמת לגמור עם הבלי בנפש. לגמור עם עובדי הירח, שזה הפסיכולוגיה החיצונית. ואז יבוא מלך המשיח.
שם טוב לבית ספר, בלי
ירח. בסדר, אז מה, אין עוד משהו?
שמה?
שמה? שמה? כן, אז כל זה זה קשור לשם שינדלג'וד. זה משהו מקשור ששינדלג'וד זה גם שאמר לעולמו די, וגם שאמר לעולמו עד בלי די. בריבותי לכם ברכה עד בלי די. יש עוד משהו שזה הוא מוכיח אפילו, זה משהו פרט מאוד נחמד. שזה כן משהו, זה סופי, זה כאילו סופי לא סופי, כמו הנים ולא נים, זה סופי לא סופי עד בלי די הזה. זה לא אין סוף, פשוט. מהמילה והריקותי. מה זה והריקותי? זה לשון הרקה מכלי לכלי. אין סוף לא מריקים מכלי לכלי, זה לא נכלל בתוך כלי בכלל. והריקותי זה להריק מלשון רק, וריק, רק זה ניעוט. כלומר, באריקוטי, יש משהו באריקוטי שזה מיעוט, שזה מתאים לעם ישראל, ליהודים, ואתם המעט מכל העמים שמעטים את עצמכם, ובכך מסוגלים להריק שפע מכלי לכלי, ולהריק כל כך הרבה שפע שזה עד בלי די. באריקוטי לכם ברכה עד בלי די. עכשיו זה העבור שלו בסוף. כאילו זה החידוש. אחר כך, במאמר הבא הוא ממשיך עוד יותר. אם נושאים מילה אחת לסכם, המאמר הקודם זה היה להגיע לכך שהאבות, אברהם וכל האבות, המשיכו עד בלי די, המשיכו שאמר לעולמו די. וכאן, שלא רק שהמשיכו שאמר לעולמו די, שגם המשיכו עד בלי די. ברכה. אברהם הוא הברכה ויהיה ברכה. והמשיכו לעולם ברכה עד בלי די. וכל זה, זה עדיין לפני ביטול הגזירה של, של מתן תורה. זאת כאן התמצית של, של המאמר. לחיים, לחיים.